כל חי אונליין 93fm.co.il. קהל תערוג עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים, הבא נעסוק בסוגיית עלינו לשבח. בספר הכל בו וגם המחזיק ברכה של החידה כתבו שאחרי התפילות אומר עלינו לשבח, זה שבח גדול מאוד, לכן צריך לומר את השבח הזה מעומד. עלינו בגימטריה ומעומד גימטריה 176. יהושע הוא זה שתיקן עלינו לשבח בזמן שכבש את יריחו, ובספר מחזיק ברכה כתב אחרי שיהושע הנחיל את הארץ אז תיקן עלינו לשבח, כך מופיע עוד לפני בתשובת רבנו ההיגאון, ואחרי החורבן תיקן רבן יוחנן בן זכאי לומר עלינו לשבח כל יום. במחזיק ברכה כתב צריך לומר עלינו לשבח בכוונה, בעטיפת הראש. אין שבח כמוהו ליוצרינו. השבח הזה עלינו לשבח עולה על כל השבחים שבעולם. בספר הכל בו כתב, כוחו של עלינו לשבח הוא כוח גדול מאוד. הוא מסוגל לכל דבר, לעניין וצרה וצוקה שלא תבוא ולא תהיה, ואם תהיה, אז להינצל ממנו. ובהלכות תפילה, סימן קוף למד בית, אומר הרמו, אומרים אחרי סיום התפילה, עלינו לשבח מעומד, ויזהר לאומרו בכוונה. אומר המשנה ברורה, באימה וביראה. למה? כי כל צבא השמיים שומעים, והקדוש ברוך הוא עומד עם פמליה של מעלה. וכולם עונים ואומרים, אשרי העם שככה לא. ומה שמעורר פלא, זוהי העובדה שהרמב״ם לא הזכיר בהלכות תפילה עלינו לשבח. הוא הזכיר את ובא לציון, פסוקי הקדושה של ובלים, התרגום שלהם, מתחננים בדברי תחנונים, פסוקי רחמים, אומרים קדיש וכל העם נפטרים, כלומר הולכים אל מחוץ למקום התפילה. והטור כתב בסימן קוף למד גימל, בסיום התפילה אומרים עלינו לשבח. גם הרמו הזכיר את הדברים האלה, אבל השולחן ערוך לא הזכיר תפילת עלינו לשבח. ועוד נושא מעניין, מדוע עלינו לשבח מופיע דווקא בסוף התפילה, למה לא במהלך התפילה? אבל מצד שני, במוסף של ראש השנה, באמצע תפילה, אומרים עלינו לשבח. וגם במוסף של יום הכיפורים. ונרצה לגעת במעלת עלינו לשבח. וגם נרצה לגעת בנושא הלכתי. ישנה מחלוקת בפוסקים, מופיע במגן אברהם ובמשנה ברורה. בהלכות תפילה סימן קוף למד בית. המגן אברהם כותב בשם האריזל שימרו עלינו לשבח אחרי כל שלוש התפילות. וכך נוהגים במדינתנו, חוץ מבתי כנסת גדולים שמתפעלים תפילת מעריב סמוך למנחה. לא אומרים עלינו לשבח אחרי שמסיימים תפילת מנחה, אלא פעם אחת עלינו לשבח אחרי תפילת, וזה כולל גם את מנחה. אז כשמתפללים שתי תפילות אחת אחרי השנייה, ללא הפסק, מנחה וערבית, שחרית ומוסף, יש שאומרים שכאשר מתפללים כך את התפילות, לא אומרים עלינו לשבח פעמיים, אחרי תפילת שחרית ואחרי תפילת מוסף, אחרי תפילת מנחה ואחרי תפילת ערבית, אלא פעם אחת כולל על כל התפילות. כיום המנהג המקובל הוא, כשמתפעלים שחרית ומיד אחר כך מוסף, בשבת, בראש חודש, בכל המועד, אומרים עלינו לשבח אחרי תפילת מוסף, לא בסיום תפילת שחרית. ולכאורה אם עלינו לשבח היא חלק מכל תפילה, אז למה שלא נסיים כל תפילה אם עלינו לשבח ואז ניגש אל התפילה הבאה? כלומר, מנחה, כשמתפללים מיד לאחר מכן ערבית, כמו שציין המשנה ברורה, מתפללים מנחה ומיד לאחר מכן ערבית, עלינו לשבח רק אחרי ערבית, לא אחרי מנחה. מתפללים שחרית ומוסף, עלינו לשבח אחרי מוסף, לא אחרי שחרית, וגם אחרי מוסף, למה רק פעם אחת? הדיון כאן הוא, האם תפילת עלינו לשבח, כל מטרתה היא ההכנה לקראת היציאה מחוץ לבית הכנסת, או שמה זה חלק מסיום התפילה? ומה הכוונה? הלבוש כתב, מה הטעם לאמירת עלינו לשבח? כדי לצאת מבית הכנסת כעבד שנוטל רשות מרבו. עד עכשיו התפללתי, כעת אני נוטל רשות לצאת מחוץ להיכל בית הכנסת לעסוק בצרכים שלי. עלינו לשבח כעבד שנוטל רשות מרבו. עלינו לשבח אומרים בהשתחווה. למה משתחווים? נוטלים רשות, נפטרים מבית הכנסת, עוזבים את בית השם, הולכים הביתה, צריך לבקש על זה רשות? אם כן, בסיום תפילת שחרית צריך לומר עלינו לשבח. אבל אם מיד לאחר מכן מתפללים תפילת מוסף, אין לומר עלינו לשבח מכיוון שעדיין לא יוצאים מחוץ לבית כנסת. אז אין כאן נטילת רשות ללכת הביתה. אבל אחרי תפילת מוסף, כן יש לומר עלינו לשבח. הגמרא מסכת ברכות בדף למד בית אומר, חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת אחרי התפילה. כלומר, אחרי שסיימו את התפילה, צריך לשהות מה עושים באותה שהייה שעה אחת. שעה אחת אין הכוונה דווקא 60 דקות, אלא פרק זמן מסוים. אומר המאירי, מה היו עושים באותו זמן? אומרים עלינו לשבח. אם כן, עלינו לשבח, זה מדיני השיהוי שצריך לשהות אחרי סיום התפילה. כמו שאומרת הגמרא, חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת אחרי התפילה בבית הכנסת, אומר המאירי, אז היו אומרים עלינו לשבח. גם הבח על הטור עוסק בעלינו לשבח, וגם הוא אומר אחרי התפילה היו שוהים שעה אחת, והיו אומרים עלינו לשבח. ולמה? הטעם לכך הוא לתקוע בלבבינו קודם שהולכים הביתה איחוד מלכות שמיים, לחזק את הלב באמונה בריבונו של עולם שיעביר את הגילולים מן הארץ ושכל האלילים יעבדו. ויש יהודים שיש להם מסע ומתן עם הגויים ומות העולם, ושלא הלב יפנה אל האלילים, שלא תעלה במחשבה חס ושלום שום מחשבת הרעור ועבירה. אז מצינו כמה וכמה טעמים לאמירת עלינו לשבח. והטעמים האלה הם לא רק טעמים בבחינת אגדה, דרש, אלא שיש בטעמים האלה הגדרות הלכתיות של תפילת עלינו לשבח. אם נאמר שתפילת עלינו לשבח היא נאמרת לא בתורת גמר התפילה, אלא מעין היתר לצאת מחוץ לבית הכנסת, נטילת רשות, כמו שכתב הלבוש, טעם אמירת עלינו לשבח, כדי לצאת מבית הכנסת כעבד הנוטל רשות מרבו. אמירת עלינו לשבח נאמרת בהשתחווה. למה משתחווים? נטילת רשות. בתורת היתר יציאה מבית הכנסת אל הבית. לפי זה מובן המנהג שהובא במשנה ברורה בסימן קוף למד בית, סעיף קטן זין, בבתי כנסת הגדולים שמתפללים תפילת ערבית סמוך למנחה, לא אומרים עלינו לשבח בסיום תפילת מנחה. למה? מכיוון שאז בכל אופן אף אחד לא יוצא מחוץ לבית הכנסת, עדיין כולם נשארים להתפלל תפילת ערבית. ולכן מהטעם הזה מובן מה שלא נהגו לומר עלינו לשבח בשבת ויום טוב, ובכל המועד, וביום שיש בו מוסף, בין שחרית למוסף. מדוע? מכיוון שאחרי שחרית אף אחד לא יוצא לביתו, נשארים לתפילת מוסף. וכך ביום הכיפורים לא אומרים עלינו לשבח, לא אחרי מוסף ולא אחרי מנחה, היות שמתפללים בבית הכנסת כל היום. לא שייך אז הזמן שבו האדם יוצא מחוץ לבית הכנסת. וגם אם יוצא לפרק זמן קצר כל כך, ראשו, מעייניו, עדיין בבית הכנסת. ומנהג החתם סופר, זכר צדיק לברכה, היה לא לומר עלינו לשבח אחרי מנחה בערב שבת, שלא יצא אז מבית הכנסת עד אחרי תפילת ערבית. ומי שיאמר שומרים עלינו לשבח אחרי כל תפילה, לדוגמה, יש שנוהגים לומר עלינו בשבת אחרי תפילת שחרית, ואומרים עוד פעם אחרי תפילת מוסף, למה עושים כך? אם עלינו לשבח הוא חלק מהתפילה, אם כן בכל תפילה צריך לומר עלינו לשבח, עלינו בפני עצמו, כמו שמופיע בשערי תשובה בשם האריז"ל, צריך לומר עלינו אחרי כל תפילה מתפילות היום, כלומר זה חלק מסדר התפילה. אבל אם נאמר כמו הבח, שעלינו לשבח זה הכנה לקראת היציאה עם בית הכנסת, או נטילת רשות לצאת מבית הכנסת, אז אם כן, רק כאשר גומר את סדר התפילה של אותה תפילה בזמן האחרון, לדוגמה, התפעל שחרית, לאחר מכן מוסף, ורק אז יוצא, אז יאמר עלינו לשבח. על בסיס זה, יש שרצו להסביר את המחלוקת לגבי ספירת העומר. האם ספירת העומר אומרים לפני עלינו לשבח, או ספירת העומר אומרים אחרי עלינו לשבח? אם עלינו לשבח זה גמר התפילה, וספירת העומר זוהי מצווה בפני עצמה, שזמנה של ספירת העומר גם אחרי התפילה. אם כן, תפילת עלינו לשבח קודמת לספירת העומר, תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. צריך לומר קודם כל, תפילת עלינו לשבח זה חלק מתפילת ערבית, לפני ספירת העומר. אבל אם עלינו לשבח לא נאמר על גמר התפילה, אלא על היציאה עם בית הכנסת, אז קודם כל נספור ספירת העומר, ורק לאחר מכן עלינו לשבח. על הבסיס התפיסה הזו אפשר להבין עוד מחלוקת הפוסקים שמופיעה במשנה ברורה בהלכות תפילין. האם צריך לחלוץ את התפילין רק אחרי הקדיש הרביעי, קדיש יתום שנאמר אחרי תפילת עלינו לשבח, או שרשאי לחלוץ את התפילין אחרי הקדיש השלישי, שזה קדיש תתקמל, הקדיש שנאמר אחרי אשרי ואובה לציון? אם נאמר שעלינו לשבח זה חלק מהתפילה עצמה, אם כן רק אחרי שאמרנו עלינו לשבח, רשאי לחלוץ את התפילין אחרי הקדיש הרביעי, קדיש יתום, אחרי עלינו לשבח. אבל אם נאמר שעלינו לשבח, מה הטעם שעלינו לשבח נאמר? זה כעבד הנפטר מרבו, אין בזה דין של גמר תפילה, חלק מהתפילה, חלק האחרון של התפילה, אלא יותר הכנה לקראת היציאה מחוץ לבית הכנסת. אין בזה גדר של תפילה, אלא גדר של נטילת רשות לצאת מבית הכנסת ולעסוק בענייני העולם. אם כן, מובן שרשאי לחלוץ את התפילין אחרי הקדיש השלישי, קדיש תתקבל שנאמר אחרי אשרי ובא לציון, כי פה נגמרה התפילה, עיקר התפילה. ומכאן לעוד שאלה. בשוט שבט הקהתי, הוא שואל שאלה, מישהו עדיין באמצע התפילה והציבור אומרים עלינו לשבח? הוא נמצא באמצע התפילה במקום שגם הוא צריך לומר עם הציבור עלינו לשבח, כי זה שבח גדול לא לפרוש מהציבור. לאחר מכן הוא חוזר אל התפילה שלו, ולאחר מכן כאשר הוא מסיים את התפילה שלו, האם יחזור ויאמר עוד הפעם עלינו לשבח, כן או לא? בשוט שבט הקהתי אומר, נראה שיחזור ויאמר עלינו לשבח עוד פעם כאשר גומר את התפילה. ולמה? היות שגדר עלינו לשבח יש בו שני גדרים. גדר אחד זה חלק מהתפילה, ולכן אם הציבור כעת משבח את הקדוש ברוך הוא, הוא מצטרף לשבח הזה. אבל עלינו לשבח יש לו עוד גדר, עוד טעם, עוד סיבה. למה? נוטל רשות מפני רבו לפני שיוצא מבית הכנסת, או מחדיר אל חדרי הלב שלו שעבודת האלילים, הגילולים, אין לה משמעות. וכך הוא תוקע בלבבו קודם שנפטר לביתו איחוד מלכות שמיים. ועל פי קבלה צריך לומר בסוף התפילה עלינו לשבח, למה? שהחיצונים לא יאחזו בתפילה, לא יקבלו את כוחם ותזונתם הרוחנית מהתפילה. על בסיס זה אפשר להוסיף ולומר עוד, היות שעלינו לשבח ממוקמת בגמר התפילה, התפקיד שלה לסיים את סדר התפילה באמירת שבח גדול שלא עשנו כגויי הארצות. בספר רץ קצבי הוא כותב שאפשר להסביר למה גם בסיום ברית מילה וקידוש לבנה אומרים עלינו לשבח. ולמה? בקידוש לבנה אמרו רבותינו בגמרא מסרת סנהדרין בדף מבית, תנא דבר רבי ישמעאל, אלמלא לא זכו ישראל אלא להגביל פני אביהם שבשמיים. פעם בחודש, מתי? מתי שמקדשים את הלבנה? כבר דיים. לכן אמר רביי, בואו ונאמר את זה בעמידה. אם כן, בקידוש לבנה ישנה בחינה מסוימת של קדושה, מעין תפילה, כמו קדושה בעמידה, גם קידוש לבנה נעשה בעמידה. לכן הבאי אומר, בואו ונאמר את קידוש הלבנה בעמידה. ולכן כתוב במסכת סופרים, אין מברכים על הירח אלא במוצאי שבת. למה? כשהוא מבוסם בכלים נעים ותולה עיניו כנגד הלבנה ומיישר את רגליו, כמו תפילת העמידה הוא מברך. כתב בספר יסוד ושורש העבודה, בקידוש לבנה רגליהם רגל ישרה, כבתפילת העמידה, לצד מזרח דווקא. למדנו בקידוש לבנה מיישרים את הרגליים לכיוון מזרח, כדוגמת התפילה, כאמירת קדושה, מיישרים את הרגליים, כמו המלאכים שעליהם נאמר רגליהם רגל ישרם. ולכן גם בקידוש לבנה מתפללים לגאולה, לחידוש תפארת עם ישראל. ללבנה אמר שתתחדש עטרת תפארת לעמוסי בטן, שהם עתידים להתחדש כמותה, לפאר ליוצרם על שם כבוד מלכותו. לכן קידוש הלבנה מסיימים בעלינו לשבח. עלינו לשבח, הגדר שלו סיום תפילה. קידוש לבנה מעין תפילה, לכן אומרים את זה בעמידה, לכן רגליים ישרות, לכן מסיימים בעלינו לשבח. אותו דבר לגבי ברית מילה, כתב הרמ"א, הסנדק נחשב כמקטיר קטורת. בביאור הגרו מופיע, הוא דומה לקורבן, כמו שכתוב בזוהר סוף פרשת לך לך. כך מופיע גם בפירוש רבינו בחיי בספר בראשית. מצוות מילה היא כעניין קורבן, כמו שדם הקורבן מחפר, כך גם דם המילה מחפר. ולכן מצוותה ביום השמיני, כי הקורבן מתי יהיה כשר ביום השמיני, כמו שכתוב בספר ויקרא פרק כ"ב, ומיום השמיני והלאה יירצם. וכתוב לגבי הקורבן, ואכלו אותם אשר כיפר בהם, אכילת הקורבן לכפרה, כך ישראל עושים סעודה ביום המילה. גדול הכוח של הקורבן, ועוד יותר גדול הכוח של הברית מילה. למה? הקורבן מכספו של האדם, ממונו של האדם, המילה בגופו של האדם. אם כן, בברית מילה יש מעין קורבן, וזה כמו תפילה, שגם היא כמו קורבן. והתפילה גם היא כפרה, הקורבן גם הוא כפרה. אם כן, יש עלינו לשבח אחרי הברית מילה. וכמו שמצינו, כתוב בפוסקים, ביום שיש בו מילה ראוי לו לחלוץ תפילין עד אחרי המילה, כי מילה היא אות, ותפילים הם אות. ולפי מה שהסברנו עד עכשיו, כמו שלגבי תפילה, חולצים תפילים מתי? אחרי סיום התפילה. לכן ביום שיש ברית, מילה בבית הכנסת, אחרי סיום התפילה, ממתינים רק אז וחולצים את התפילין אחרי הברית. כי רק סיום הברית נחשב מעין גמר התפילה. ולכן, אז ניתן לומר תפילת עלינו לשבח, שזה גמר התפילה. בכל אופן למדנו על עלינו לשבח והקשר שלו אל קידוש לבנה וברית מילה. עלינו לשבח, זה שבח גדול מאוד לריבונו של עולם. בספר מעם לועז כתב, כל כך חשוב השבח הזה, שיש מקומות שפותחים הארון בראש השנה ויום הכיפורים כשאומרים את השבח הזה. החידה אומר שהשבח הזה, עלינו לשבח, יש לו סגולה להינצל מצרה, לשמירה, לזכייה בדין. כי שם אנחנו מזכירים שאנחנו משתחווים לריבונו של עולם, ולא להבל ולריק. ומכאן לעוד נושא הלכתי מעניין. יש נוהגים לירוק כשאומרים שהם משתחווים להבל וריק. המקור לכך זה המעריל, כשהיה אומר בעלינו לשבח להבל וריק, היה יורק. גם בשלוחן ערוך יורה דעה סימן קוף עין תת, הוא פסק מי שלוחש על המכה או על החולה ורוקק אין לו חלק לעולם הבא. ולמה? אומר רטז, הוא רוקק. הרקיקה אחרי שהוא מזכיר שם שמיים זה ביזיון. עוד אומר רטז, אין להקשות מה שנוהגים העם לרק קודם שהם אומרים ואנחנו קוראים ומשתחווים. למה? מכיוון שהרקיקה היא לביזיון של הגילולים, מה שאומרים שהם משתחווים להבל ולריק. אם כן, גם מטז מזכיר את המנהג הזה. יש שמחו במנהג, ולמה? היות שהלכה פסוקה בטור אורחיים סימן צדיק דלד, סעיף ב', אסור לירוק בשעת התפילה. אבל בהליכות שלמה, הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, כשדן על דבר הרקיקה, באמירה שהם משתחווים להבל ולריק, אמר שזוהי יריקה לצורך המלך. למה? לא רוצים לומר שהם משתחווים להבל ולריק, ועם אותם נוזלים שבפה לומר ואנחנו קוראים ומשתחווים. ועד רבה, יש בזה ביזיון הגילולים. ועוד אומר הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, אצל כל אדם צריך להתעורר רגש בחילה של שקץ תשקצנו, ובהקשר הזה היריקה היא לצורך. ובכל אופן, יש מי שמחה במנהג, השלה הקדוש אמר שלא נכון לעשות כך, ולא באנו כמובן להכריע לכאן ולכאן, אלא רק בבחינה די לחכים הברמיזה, להכיר מעט את היקף הסוגיות. בעלינו לשבח. אנחנו אומרים עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות. מה הכוונה? אומר בעל הספתי חיים, העמים, המהות שלהם היא הרבה תלויה בארץ שלהם. כל עוד הם נמצאים בארץ שלהם, הם עם. כשמגלים אותם מארצם, הם נכחדים, הם נעלמים. עם ישראל אין אומתנו אלא בתורותיה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. ולא עשנו כגויי הארצות, שהארץ היא מאפיינת אותנו, אלא התורה היא המאפיינת אותנו. גם כשלא היינו בארצנו, היינו עם ישראל. קיום עם ישראל לא תלוי בארץ, אלא בתורה ובמצוות. ארץ ישראל היא לא תנאי לקיום האומה, היא אמצעי לקיום האומה. נהדר שיש, אבל זה לא התנאי. זו הכוונה שלא עשנו כגויי הארצות. אומות העולם יש להם תלות בארצם בשביל שתהיה להם חשיבות. עם ישראל, החשיבות שלהם זו התורה. ולכן גם לא סמנו כמשפחות האדמה, אלה שהאדמה, החומר, הוא המאפיין אותם. שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם. שלא שם חלקנו כהם, הכוונה היא שלהם יש תפקיד לבנות את העולם, אבל לנו יש חלק אחר. החלק שלנו הוא החלק אלוקה ממעל שיש אצל כל אחד, הנשמה שלו, עבודת השם, וגורלנו ככל המונם. אומר בעל הספתי חיים, גורלנו זה מלשון גורל. גורל הוא המזל. מזל, אומר הרב דסלר, זה מה שנוזל, זה השפע שמגיע מלמעלה. לכל אדם יש את הגורל שלו, המזל שלו, השפע שלו. ומה הכוונה? זה הכלים, זה האמצעים, זה התכונות. יש לבני אדם תכונות, זה סבלן, זה נחמד, זה נחוש, וזה גמיש, כל מיני תכונות. התכונות זה הגורל של האדם, זה המזל של האדם. התכונות שאותם הוא מקבל משמיים כדי לבצע את תפקידו בעבודת השם. גורלנו הוא לא כמו הגויים. גם להם יש תכונות, אבל למה מקבלים את התכונות? כדי לשפר את העולם. לא תוהו ברע, אלא שבט יצרה. אבל אנחנו מקבלים את התכונות לא כדי ליישב את העולם, לא כדי שהעולם יתפקד, אלא כדי לקדש שם שמיים, כדי לעבוד את הקדוש ברוך הוא. וזו הכוונה, גורלנו, הכלים שיש לנו, זה התכונות שלנו. גם לאומות העולם יש תכונות, אבל גורלנו הוא לא כמוהם. כלומר, לכולם יש גורל, לכולם יש מזל, לכולם יש תכונות, אבל כל אחד ממקד את התכונות, את הגורל, לכיוון אחר. הם משתחווים להבל ולריק אל אלוהי יושיע. כלומר, הם פונים אל כל מיני גורמים שמייצרים אשליה. האדם מאמין, אם יהיה לי כסף, אם יהיה לי רכב, אם יהיה לי מעמד, אז אני אדם מאושר, אז אני אדם שמח, אז אני אדם חזק, אז אני אדם איכותי, אז כבר לא יהיו בעיות בשלום בית, אז כבר לא יהיו בעיות בחינוך הילדים. לאדם יש כל מיני שאיפות. אין לאדם שאיפה לכסף רק בשביל הכסף, אין לו שאיפה לרכב רק בשביל הרכב. יש בדמיון של האדם מימד נוסף, יש לו מטרה לכסף, כי הוא מאמין שעם הכסף יבואו כל הבעיות לפתרונם. יש לאדם שאיפה לרכב, הוא מאמין כאשר יהיה לו את הרכב הזה, אז יהיה מעמד, וכאשר יהיה לו מעמד, אז אנשים כבר לא יערערו על הסמכות שלו. במילים אחרות, יש לבני אדם כל מיני קשיים ובעיות בשגרת היום יום, אלא הם לא בטוחים איך לפתור את הבעיות האלה, ואז הם יצרים לעצמם אשליות. כשאני יהיה מנהל, כשלי יהיה רכב, כשלי יהיה מעמד, כשלי יהיה א', ב', ג', או אז כבר לא יהיו בעיות. אבל לא כך פותרים בעיות. יש בעיה בשלום בית, יש בעיה בחינוך הילדים, יש בעיה בבריאות, צריך לקחת את הבעיה ולפתור אותה. וזה מה שאומר הספר חיים. יש שמשתחווים להבל, לריק, הם מתפללים אל אלוהי יושיע. עצביהם כסף וזהב, אומר דוד המלך. ואומרים בעלי החסידות, עצביהם, העצבים של האדם, כסף וזהב, מעשה ידי האדם. הם חושבים שהכסף והזהב מקורו מאיכן? ממעשה ידי האדם. לכן עצביהם, הם עצבניים או עצובים? הם הולכים אל אלוהי יושיע, מי שלא יכול לעזור, מי שלא יכול להושיע. ולכן אנחנו קוראים ומשתחווים לפני מקור כל הברכות, מקור כל הישועות, מלך מלכי המלכים. היו ברוכים.
אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.